מעל ראש הגבעה עומדת פרה פותחת, סוגרת, הסגר שלה. מעל ראש הגבעה עומדת פרה פותחת, סוגרת, הסגר שלה.
הנה, אנחנו מתחילים להקליט, יופי. התחלנו, איזה פרק. מה שאתה לא יודע זה שבשני פרקים האחרונים, כיוון שאתה לא מקשיב לפרקים בעצמך, ואני מתחיל כל פרק במעין הקלטה של כל רובוטי, אומר, על ראש הגבעה עומדת פרה, פותחת, סוגרת הסגר שלה, וזה תקוע היסטורית. אני לא יודע אם אתה זוכר, היה על ה-PC את דוקטור סבייצו, והיה לפני זה עוד כל מיני אפליקציות כאלה שהיית יכול להכניס להם טקסט, והן היו מדברות, אבל זה היה רק באנגלית, אז היית מנסה לייצר את זה בכל מיני, זה על, זה היית עושה AL, וזה עושה L, אז אתה עושה AHL, ואז בסוף, זה עושה על ראש הגבעה, והכי מצחיק שבקומודור היה משהו שעושה חיקוי של פרס, אז זה הכי מצחיק, היית אומר, על ראש הגבעה עומדת פרה, פותחת סוגרת, תחת שלה, והיינו נקראים מצחוק, כל פעם היינו עושים את זה, אז כאן הסגר הבא עלינו לטובה, הבנתי. ממש כמו פעם, הנה זה היה 10 דקות גם על דוקטור סבייצו בפיסי, גם על קומודור, גם על פרות. ובוא נתחיל לדבר, אפי, מה קורה? איך עבר עליך השבוע?
היה לי מולדת 40, מאוד נהנתי ממנו.
כן, היינו אמורים לחגוג, אבל איך לי טל מרגישה?
בסדר, סתם מכמה מאוחר בבוקר, אז לפעמים זה קורה, ואתה יודע, אנחנו במצב של הדבר הכי קטן שאתה מרגיש שאתה לא לוקח סיכון. אחר הצהריים הרגישה כבר כמו חדשה.
כן.
אז ברגע שאתה קם בבוקר טיפה מעוך, אתה חוסך מהאנשים, אם זה המטפלת של הילדות, או במקרה הזה היינו אמורים לפגש אנחנו ואתם, אז ביטלנו למען ה...
אני מוכר. כן. אנחנו, אז לא העברתי לך עדיין את המתנה שלך, שהתעופה פה מצפה לך. אבל זה יגיע, עוד יגיע היום הזה. מה היה לנו השבוע ששווה לדבר עליו? תגיד, מה היה לנו? היה לנו שוב שיא חדש במספר החולים, שנשבר בצורה יומית. היה לנו את דוקטור דונלד טראמפ לובש מסכה. נכון? זה יפה, השינוי הזה.
כי זה פטריוטי.
זה פטריוטי, זה הדבר הנכון לעשות, זה הרבה יותר חמור ממה שחשבנו. האם אנחנו עדים לאיזשהו סדק...
לא, אבל הסברתי למה זה, כי לפני דונלד טראמפ כרגע במינוס 15% בסקרים, שזה אחד הרווחים הכי גדולים אי פעם בשלב הזה לקמפיין, למרות שהכל יכול להיות, אבל אחד הסיבות זה שעשו סקרי עומק, וגם בקרב רפובליקאים, אנשים חושבים שחלק מהאשמה להידרדרות בקורונה היא בגלל התנהלותו של הנשיא, ו... בקיצור, דונלד טראמפ לא בדיוק פתאום פיתח מצפון או משהו כזה, הגיע הסוכר שלו ואמר לו שאם הוא ישים מסכה זה יעזור לו בסקרים, זה הכל.
כן, יש סרט מצוין שיצא לא מזמן בפריים עם סטיב קרל, על קבוצה של, שכתב את זה, פרח לי השם שלו מהראש, ג'ון,
נו, מ-The Tonight Show.
בדיוק.
ג'ון סטיוארט, לא?
ג'ון סטיוארט, הסרט עצמו הוא פשוט מעולה, הוא פשוט מעולה, תענוג לראות אותו, הוא כל כך יפה מדבר על, מדובר על פעיל לוביסט שמוצא איזה עיקר באיזושהי חווה נידחת ומתחיל להריץ אותו בתור המעמד הדמוקרטי, וזה איך שהוא עולה על המפה ומגיעה המתנגדת שלו שמריצה את המעמד הרפובליקני, וזה פשוט בית ספר לכולם על הכל, זה פשוט יפה יפה. רציתי לשאול לך שתי שאלות שמציקות לי בזמן האחרון. הראשונה היא, מה קורה עם הליכודניקים החדשים? כאילו, שמתי את זה היום, שאלתי את זה בפוסט היום, מה קורה איתם? מה, האם כבר זה קרה השינוי הזה? האם השינוי מבפנים קורה?
אורן חזן כבר לא חבר כנסת בזכותם.
אתה חושב שזה בזכותם?
זה בזכותם. בזכותם, אנשים כמו אורן חזן הם לא חבר כנסת.
אנשים כמו אורן חזן?
כל מה שנשאר זה...
כל השאר.
אוסנת הזאת, אוסנת, לא יודע.
מרק.
אוסנת מרק, מיקי כהן, מיקי לוי.
מיקי זוהר.
מיקי זוהר.
אתה אומר, הם פשוט נשארו כל השאר. אני פשוט לא מצליח. אני באמת מנסה עכשיו לא להיות ציני, אני מנסה להבין מה קורה עם זה. בסופו של דבר, הייתה התגייסות מאוד מאוד גדולה. יש עכשיו שינויים מרחיקים לכת, ואני לא מצליח להבין מה קורה. אני בכל זאת, אני אפילו עוקב אחרי הקבוצה ובפייסבוק והכל, ואני שומע משם צמחים גדלים. כלום, שום דבר, שום תזוזה, שום כלום.
אני אגיד לך למה, כי עוד קצת, עוד כמה מאיתנו נתפקד, ואז נוציא את מה שנשאר, שמה כבר נשאר? נשאר לך בסך הכל דודי אמסלם, דוד ביטן, אופיר אקוניס, מאי גולן, יואב גלנט, גילה גמליאל, עוזי דיין, אבי דיכטר, צחי הנגבי, זוהר מחלוף מיקי, איברקין דסקה גדי, שאתה יודע שלמדתי בכיתה, גיליתי זה בדיעבד.
מי למד איתך בכיתה?
יברקן דסטה גדי, גדי.
גדי יברקן?
גדי יברקן.
למד איתך בכיתה?
למדתי בבית ספר למשפטים כמה קורסים.
תגיד לי, מה זה, זה כאילו, מה זה יברקן? זה כאילו, כמו שדודו יברקן אחד.
זה כי הדומיין של ברקן היה תפוס. רק צריך להוציא גם, אתה יודע, אבל אתה יודע, אחרי שמוציאים אותם, כל מה שנשאר לך זה חיים קאץ, ישראל קאץ, יריב לוין, מרקו סנטילה, מולה פיטה, מולה פאטים. יש את עתיה חווה אתי,
פולוס קופנלי,
קיש יואב, קלרנר אריאל, שלמה קראי, רגב מירי, ססה ביטה ניפת, יובל שטיינית, שיטרית
קאטי, קרן. עד יובל שטיינית, עד יובל שטיינית, אני לא מרשה לך. עד יובל שטיינית, אני מבקש. אני מבקש.
בסדר, אז רק
צריך להציג את... תכף תשלפו הרשימות,
יסבירו
לך, יסבירו לך בצורה מדעית, אם לא היו הליכודניקים החדשים, מפעילים...
היה לך את אדוף היטלר, אוסמה בן לאדן, יאסר ערפאת.
זו השאלה הראשונה שרציתי לשאול, ואני באמת, 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 זה מעניין אותי, אני רוצה, מעניין אותי לדעת...
אני מציע לך דבר אחד, עכשיו יש הרבה תסיסה נגד גנץ הזה, נכון? הוא חתם על הממשלה השפעה המסריחה הזאת, אז חשבתי, שומע?
כן.
חשבתי אולי נעשה את הכחול לבן החדשים, כי זה פנוי.
אז איך אתה רוצה לקרוא להם? הכחול לבן החדשים?
נראה נקרא להם לבן לבן.
הלבן הלבן החדשים, זה משהו...
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הכחול לבן, הכחול.
הכחול.
בוא נעשה הלבן, הלבניקים החדשים? הלבניקים החדשים, ניקח את האנשים הכי אשכנזים בעולם, ממש, כולם יהיו כזה ג'ינג'ים כאלה, נבוא עם כזה קרם שיזוף וכובע כזה, אבל מהכובעים שיש להם גם את המאחור על הצוואר?
אני לא, אשכנזים...
אפי? ואנחנו נשזף
מבפנים. אפי, אני לא לבן מספיק בשבילך? אני לא אשכנזי מספיק בשבילך?
אתה כן, אני יכול להיות סמוי כזה.
איפה עובר הקו הזה?
בתפקיד שלנו זה לשנות את כחול לבן מבפנים, כי אני אגיד לך מה השיטה, בסך הכל אתה צריך 4.7 טריליון מתפקדים, ואתה יכול להזיז את הילה או סטאטמרק.
תשמע, בשביל 65 שקלים בשנה לא שווה לך האשליה, זה כמו שאתה הולך לווגאס, אני תמיד מספר לעצמי בראש, אני הולך לווגאס, כל הסיפור הזה של וגאס, אתה יודע, זה בסך הכל מבחינת כסף עצומה, כמה להעיר באמצע המדבר. ואתה מגיע לשם, ואתה יושב, אתה ב-50 דולר לשעה, אתה יכול לשחק בלק ג'ק, אתה אפילו יכול לשבת עם הכרטיס שאומר לך מה לעשות, ולפעמים אתה מרוויח, ואז אתה אומר, יו, אתה יודע מה, ישבתי 4 שעות, הרווחתי עוד 10 דולר, ושתיתי בחינם, והיה שווה לי את כל ה... וגם אני מפסיד, שווה לי את ה-50 דולר לשעה האלה בשביל החוויה האנתרופולוגית. אז ה-65 שקלים האלה, שאתה שם בשביל להתפקד בשנה, לא שווה לך את החוויה האנתרופולוגית הזו, של לקנות כרטיס גרות ולהגיד, אולי הפעם אנחנו נצביע ונשפיע? פה זה נעוץ. זה הסיפור של הליכודים כמו חדשים. זה לא טוב. זה לא טוב. ואתה אומר, אולי
לא
הפעם...
לא טוב, אתה יודע למה? אתה יודע למה זה לא לא טוב?
למה?
כי זה לא טוב, ווגאס, אתה צריך את האשליה שיש לך סיכוי להצליח. ואף אחד לא מנגב אליך את הפרצוף עם לאפה. אתה שומע רגע?
אני שומע, מקשיב, כן.
סטדיסט, רוצח, נקרופיל, סליחה, זואופיל,
סטדיסט,
רוצח ונקרופיל, ופירומן ומזוכיסט, יושבים על הספסל בחצר של בית המשוגעים. אתה צוחק, אתה מכיר את הבדיחה?
כן, בטח. אבל אני אוהב, אתה תספר.
אז זואופיל אומר, מה דעתכם שנזיין חתול? הסדיסט חושב, אומר לו, אתה יודע מה? בוא נזיין חתול, ואז נענר אותו. הרוצח מקשיב ואומר, אתם יודעים מה? בוא נזיין חתול, נענר אותו, ובסוף נרצח אותו. הנקרופיל אומר, בוא נזיין חתול, נענר אותו, נרצח אותו, ואז נזיין אותו עוד פעם. הפירומן אומר, בואו נזיין חתול, נענה חתול, נהרוג חתול, נזיין אותו עוד פעם, ואז נשרוף את הגופה בפעם השנייה. שקט בחדר, בחצר, כולם מסתכלים על המזוכיסט, שאני מסתכל עליהם ואומר, מיהו.
אתה רוצה, אבל אני אספר לך משהו, אני אספר לך משהו שקראתי באמצע הלילה, הוא נורא נורא יצחיק אותי, נורא יצחיק אותי. יש דפיקות באמצע הלילה, והמשטרה עומדת, המשטרה עומדת ככה, והבעל פותח ואומר, נו, מצאתם את הגופה של אשתי באגם? אני אומר, תראה, יש לנו חדשות רעות, יש לנו חדשות טובות, ויש לנו חדשות ממש טובות. אומר, מה החדשות הרעות? אומר, החדשות הרעות הן שבאמת מצאנו את הגופה. אומר, אז מה החדשות הטובות? אתה יודע, שהוצאנו אותה מהמים, היו עליה שני סרטנים של 5 קילו כל אחד, והיום אנחנו הולכים לאכול כמו שצריך. אז אומר, איזה חדשות טובות יותר מזה? אז אומר, מחר נוציא אותה שוב. איי, 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 נורא, נורא.
בכלל אנשים שבמקרה שלי עובדת שהיא ובעלה הם גרים באפנדבי, וזה הקטע שלהם, הם חוצים את הכביש, זורקים, אתה יודע מה הם עושים את זה? מין רשת...
הם זורקים מעיים של זה, נכון?
לא מעיים, עוף, הם קונים פולקס של עוף.
אני אמרתי ששמים את המעיים.
תמיד במין סל כזה, כמו של הדבורים, שאתה נכנס מלמעלה אבל לא יכול לצאת, חציתי כזה, הם זורקים זה, ואומר לי, לפעמים הם יוצאים, שיש כל כך הרבה סרטנים, לא מצליחים להרים. מגיעים בעלי אנשים, ואז הם חלקים מכל השכנים, ואוכלים סרטנים בערב.
כן. אז לפני שנגיע לנקודה השנייה שרציתי להעלות, אני שוב אפנה לקשיש שבי. אתה יודע, אני היום מבלה משהו כמו בין חצי שעה לשעה, כל יום בחצר. העץ שזיפים נותן, אתה יודע, אני חושב כבר נתן משהו כמו 20 קילו. שזיפים, הפרסקים נתנו 10 קילו, התפוחים, הכל, ואני מכין סלטים על תארת הדברים שגדלים פה, שזה גם גזרים והכל. ואז ראיתי תמונות שגילי, יכיר נפשנו אלא, גילי מקרנבל, של דג. הוא דג איזה, הם דגו איזה אינטיאס של איזה 30 קילו.
מה 30 קילו?
לא יודע, זה נראה משהו מטורף, זה נראה כמו מלטאות.
60 קילו, לא יודע כמה.
מה מלטאות? הם פרסו את זה והוא עשה איזה משהו עם תחינה אל ארז. אז קניתי, קודם כל קניתי, אני גם אביא לך, קניתי מלא אריזות של תחינה אל ארז. אני חושב שצריך לתמוך בהם. וזה ממש טעים. החלק המעניין בהם זה שאין את המשקע הזה. אתה יודע, אתה קונה את כל תחינה אחרת, אתה צריך לקופף איזה כפית כדי לגרר מלמטה את המשקעים. אז אצלם לפחות מה שקניתי לא היה. ואז הכנתי סביחצ'ה בהשראתו של גילי. ואני אתן לך עכשיו איך לעשות את זה. לקחתי הליבוט, כי לא היה לי אינטיאס, הטבעתי אותו בלימון, ואז שמתי עליו טונה של כוסברה, חציל על הפלנצ'ה, אמבה, שפה אני צריך ללכת לאיזה מקום הודי כדי לקנות את זה, קצת מנגו צ'טני, ואת התחינה אל ארז, כאילו לא דיללתי אותה ולא כלום. ותקשיב, זה החיים, זה כל כך טעים. בוא נגיע עכשיו לנקודה השנייה שרציתי להגיד, זהו. מספיק עם בילת המתכונים וזה של איתי.
איך לא מבין כתמים?
עם שתן.
לא, איך לא מבין כתמים מגופה?
עם שתן, זה מה שאמרתי.
לא, כתמים של שתן מגופה.
כתמים של שתן, עם שתן אחר. בתנור. הנושא השני הוא, אני רואה המון מחברי הליברליים פורצים במחאות ויוצאים להפגנות, והם כולם מזדעקים, כמה זה נורא והכל, ואתה יודע, ליבי יוצא אליהם. אותם אנשים, יש מטעם די גבוה לאותם אנשים שכשהיה את ההפגנות של האתיופים, היו כותבים, היום האתיופים הם בדיוק מחאות. הפגנות האתיופים הן לא לגיטימיות, כשזה נהיה אלים, למה לחסום כבישים? ואז אמרתי, האם זה בוא היום שאני אשים שני צילומי מסך שלהם, הם כאילו תוקעים בבובוזלות ובלי, כי כולם מספרים, אנחנו שומרים על מרחק, על סושיאל דיסטנסינג, אנחנו כולנו עם מסכות, ואז אתה רואה אותם תוקעים בבובוזלות, משפריצים את כל הרוק הנגוע שלהם לאוויר, ואני אומר, אולי זה היום, בוא לשים, לשים את, ה, את, ה, את הפוסטים האלה של, היי, מי בדיוק, מי חדי, זה כל כך לא נעים, בלה בלה בלה. אבל לא עשיתי את זה, כי אני חושב שאני מתרקח, חפי.
אתה לא מתרקח.
אז מה? תן לי הסבר אחר.
מגיע השלב בחייך, בני, שאתה מפסיק...
אין מה להילחם בטמטום, אני חושב.
כן. לא, יש כמה שלבים.
לא טמטום, אבל...
בהתחלה אתה מטומטם, אחרי זה אתה פחות מטומטם, אחרי זה... אתה, אתה, יש שלב רומנטי שאתה חושב שאף אחד לא מטומטם, אתה מנהל כל מיני שיחות כאלה של, אתה יודע, כל אחד אם ננהל שיחה וזה וזה, הכל, כמו הליכודניקים החדשים, בוא, וזה השלב הרומנטי, ואז מגיע השלב שבו אתה מתחיל להתעצבן על מטומטמים.
ההתפכחות.
ואז מגיע השלב האחרון, שאתה מקבל את העובדה שיש מטומטמים, שהם חיים בקרבך, הם תמיד היו שם דרך אגב, פשוט היה סימפטומטים, שיש מטומטמים, ושהם עושים דברים.
זה לא מטומטמים, זה איזה סוג של דיסוננס כזה, שבו כאשר האחר עושה וסובל, זה בסדר, הוא צריך להיות מנומס, אבל כשהחיים פוגעים לך בכיס, פתאום הלגיטימיות מעלה את עצמה. דיברנו על זה, אתה יודע, החיפוי על הפער, בין הידיעה שמה שהם עושים הוא לא בסדר, לבין העובדה שהם נמצאים בחוסר אונים, מגיע אותם לסוג של קצה, אבל הם לא יכולים לראות את זה כשזה האחר. פשוט לא יכולים לראות את זה, שזה מה שמוזר. ופה החלטתי להרים ידיים. זהו, אפי, הרמתי ידיים.
זה לא הפסיד, זה לא הפסד, זה לא שכאילו אתה בחרת במאבק הזה, זה לצפות במשהו ולהגיד אוקיי.
כן. בוא נדבר קצת על אימונים. אפי, בגלל שנשברו לי אופני ספינינג ויקח זמן שהגיעו לחלקים חדשים, עברתי לסוג אחר של אימוני קרדיו, שאני לא ראיתי בשום מקום אחר, וזה פשוט, אני עושה סטים מאוד גדולים, סטים של 30 חזרות, והמטרה שלי, וזה כאילו איזה אימון תחנות כזה, אני עושה, אתה יודע, שרגז עם הקס, ואני עושה ידיים, ואז אני עושה כתפיים, ואז אני עושה חזה, ואז אני עושה יד אחורית, והכל, אני עושה 30 חזרות מכל סט, אני עושה את זה 4 פעמים, המטרה שלי, אני רוצה לעשות יום שלם, לא חושב שאני צריך להגיע לזה, במשך יום שלם, אימון, 30 פעם לעבור את כל התחנות, זה אומר שבכל אחד התרגילים אני אעשה 30 כפול 30 חזרות.
וואו.
ואני חושב שזה יסתיים במוות שלי.
כן, זה לא נראה לי רעיון טוב.
כן.
אני...
תגיד לך שאחרי 4 ו-5 סטים כאלה, אני מרגיש די מעוך, אבל יום שלם.
אז אני, המאמן שלי מריץ אותי בכל השכונה, ואני גר באזור מאוד הררי.
כן, אתה גר על הר, מה זה? הבית שלך
בטח. לא, אבל יש אזורים שהם נורא תלולים. יש אזורים שהעלייה היא מתונה, והירידה מתונה, אבל יש אזורים שממש עליות כאלה של 30 מעלות, והוא לפעמים לוקח אותי לאן שוב, ואנחנו כזה ריצה קלה והכל, ואז הוא מתחיל לתזז אותי בחזור. אז אני אומר את העלייה, ואומר לי, עכשיו תרד, וכאילו ממש כמו תזוז של טירונות. הוא עושה לי כל מיני אימוני רחוב כאלה, שנגיד, אם יש איזה פח כזה, אתה יודע, כמו, איך קוראים לדבר? זה פחי זבל הגדולים.
כן.
אז אתה עושה עליו גלוץ, ואז אם יש קונוס כתום, אנחנו עושים איזה כמו זריקת כדור ברזל.
כמו זריקת כדור ברזל? חשבתי כמו להכניס את הנר לבקבוק.
וכך אתה עושה את הספורט.
קושר לך נר לטוסי.
כן, לא, אז אנחנו עושים לא זריקת כדור ברזל, באמת, כאילו, אתה צריך להסתובב, שלושה זבל וזרוק אותו אחרי חוק שאתה יכול, אבל כאילו, קיצור, הוא מתזז אותי, ואז כל פעם שומעים, כאילו, על מדרכות אני עושה תאומים, אנחנו עושה לי חצי שעה, ואז מגיעים הבית למשקולות, ואז אני גמור, ועכשיו יש לו איזה קטע חדש, הוא עושה לי, הוא נתפס על שריר אחד כל האימון, זה לא היה לי אף פעם. אז נגיד, עשיתי ביום הולט, הוא אמר לי, יש לך מולט היום, וזה, אמרתי לו, כן, כאילו יום אחרי, 40 אמר לי, אני אעשה לך את המבצע יום הולדת שלי, יש לי אימון יום הולדת.
אימון יום הולדת.
כן, זה לא נשמע טוב, כי הוא גם כזה בבון כזה, המאמן. ואז הוא עשה לי אימון שלם רק על הכתפיים. תחשוב, 40 דקות, רק כתפיים. וזה כאילו, תגיד את זה שאתה יושב על כיסא ואתה מרים את המשקולות ככה.
כן, זה נקרא מרין מרים פול, פול.
לא למשוך, לדחוף, כן?
כן, לדחוף.
דוחף את המשקולות למעלה באוויר. אני חושב שעשיתי איזה 30 סטים בווריאציות שונות של הדבר הזה. בישיבה, בעמידה, עם סקוואט, בשכיבה, ואז אמרתי, תקשיב, אני לא מס... הוא אומר, אני רוצה שנגיע לה, שאתה לא תעשה לעשות אחד. הגענו לסט, שאני אעשה כזה, לא, לא עולה יותר. הוא אומר לי, תנסה, ואז הגעתי למצב, ואז בגדול זה היה מתנה טובה, כי כל המולד שלי חשבתי רק עליו.
רק על המוות.
זה היה כבד תופת, ולא ישנתי איזה יומיים, כי כל הצוואר שלי והכתפיים שלי בערו.
עכשיו,
אנחנו מסכן, מוכנת אחד הכושר לשורה קיקים לפני הקורונה.
מה קרה לו? הוא מוכר אותו?
הוא מוכר חלק מהציוד, הוא יכול למכור חצי מהציוד כדי לחסות על ההפסדים שלו.
אני רוצה לקנות.
אז אני אשאל אותו מה הוא מוכר.
כן, שייתן לי רשימה, יש לי קבוצה שלמה של אנשים שרוצים לקנות דברים.
אמרתי לו. וזהו, מה עוד רציתי להגיד? אז האימונים סבבה, רק אני צריך להכניס יותר קרדיו ביום, אבל החל מיום חמישי אני אכניס, כי יש לי כלבה, החל מיום חמישי.
מזל טוב.
היא מגיעה מטיסה במישיגן.
זה אף פעם לא היה בעיה כזו בארץ, נכון? למצוא כלב.
כלב ממישיגן?
לא, לא כלב ממישיגן, למצוא כלב בארץ, אף פעם לא היה בעיה.
לא נראה לי שהיא תמצא בישראל בכלל ברני דודל, כאילו יש...
עזוב ספציפית את הברני דודל, אבל אתה רוצה כלב. אני, דיברנו על זה פעם קודמת, יש... אני לא מוצא שום כלבים שהם לא פיטבולים ולא צ'יוארות, זה היה...
לא,
אני לא רוצה לשלם, אתה משלם כמה אלפי דולרים בשביל הכלב. לא רוצה לשלם כזה סכום בתור...
אני משלם סכומים יותר רגועים, אני פשוט הלכתי לגזע שהוא נורא נורא מבוקש.
כן.
נגיד הגולדן דודלים זה אותו דבר, אבל נגיד אני יודע שאשתך דיברה איתי על גולדן דודל.
כן.
או שככה היא קוראת לי בצ'אט. אבל גולדן דודל הם עולים פחות. הם יותר תדרים, הבעיה שהכלבים האלה הם נורא, יש נטייה לפאפי מיל זה להם, כי הביקוש כזה אדיר, שהפאפי מיל זה, איך מתגים זה?
חוות גידול...
גורים.
לגורים, כן.
אבל זה כמו הביטוי ה...
מדגרות, אבל זה הביטוי הגרוע, זה כאילו הצד...
זה כאילו מפעל גורים, זה הכוונה. מכונת גורים, שלמעשה לוקחים את האימהות והאבות, אבל יותר האימהות, כי הן מסוכבות ההיריון, המסכנות האלה ומרביעים להם את הנשמה, שאיך שהם מסיימות הריון, מכניסים להם לא עוד הריון. וזה מבאס, כי גם, אתה יודע, זה התעללות בגדול בכלבה, וזה גם, אתה יודע, בסוף, בתוכנית בריאותי, וסתם, זה חרה כזה, כאילו, בשביל משהו שבסך הכל חווה, אתה לא צריך להעביר חיה אחרת בכזה כטראומה. אז אני קניתי את זה מחווה, שהם בכלל חוות סוסים, וזה שני הכלבים שלהם, והם עושים המלטה אחת פעם בשנה, וזה לא הביזנס שלהם. אתה יודע, אני אפילו אין להם אתר, אין להם כלום. מצאתי איזה אמריקאית מפה, שהיא חובבת סוסים, והיא גילתה אותם וקנתה מהם, ועוד אפילו נשארו להם שלושה גורים כשאנחנו זמנות שלנו, והגורים שהם לא באיזשהו מין מחסן, הם כזה חיים עם הסוסים, אז הרגיש לי יותר נכון. גם הם עלו בטן. ובפאפי מיל, אלה שתוכלים גורים, אתה מגיע לאלף ומשהו דולר לגור, שזה הרבה פחות. הטיסה זה קטע מבאס, מסתבר שיש פה חברות שלמות שנקראות Pet Flight Nannies, שזה אנשים שהם יטוסו עם הכלב שלך, הרי כלבים יכולים לטוס בתא הנוסעים אם יש להם מלווה,
yeah.
עד גודל מסוים, אז זה גם עולה כסף. למצוא וטרינר עכשיו נורא קשה, קשה לנו מאוד וטרינרים, הם מפוטצים בעבודה, כי כולם משיגים חיות. וזהו, ואחד הדבר הזה, הדבר הבא זה סוס.
סוס.
אתה רוצה סוס? אם אני משיג לך סוס, לא בבית, שאתה הולך לרכב.
לא,
זה יקר סוס. כמה עולה סוס, אתה חושב?
לא כל כך יקר, ללטיסי ולג'ורג' יש חוות סוסים.
חווה? שלהם?
חווה, של ההורים של ג'ורג', כן.
נו, אתה לא רוצה שלך סוס?
לא, אבל אולי אני אקח את הילדים לשם, אני צריך לדבר עם, באמת אני צריך לדבר איתם. תקשיב, יכינה לי היום הרק. נקרא פוסולה. אני קניתי, הלכתי
לסיגליה?
תקשיב, אני חייב להגיד לכם משהו. הלכתי, יש סוג של תירס, נקרא מייז, שהגרעינים שלו הם ענקיים, אבל הם חסרי טעם לחלוטין. וקניתי את זה רק, מצאתי את זה רק מקום אחד, בסופרמרקט המקסיקני שאני הולך אליו, אז שאלתי אותה מה לעשות, והיא אמרה, עושים איזה פוסולה, אמרתי לה, מה זה? היא הכינה לי היום פוסולה, שזה מרק שעשוי מפלפלים, חריפים, יש פלפל חריף שנקרא וואהיו, שכותבים אותו עם J ו-J ו-L וכל מיני דברים כאלה, והמון המון עשבים בפנים והכל, ובתוכו את זה, ורגל של חזיר, עוד זרוקה שם בפנים, כאילו שוק, ירח, אני לא יודע איך אתה קורא לזה, וזה שוס מטורף, שוס מטורף, אני יותר ויותר מתאהב במטבח המקסיקני.
מקסיקני אמיתי ולא, אנשים חושבים שמקסיקני זה טאקוס ובוריטו, זה לא אומרים שזה מדינה עם מטבח, עם מטבחים, לא מטבח.
כן.
מאשרים. אז כמה אתה חושב על הסוס?
לא יודע, אני בטוח שאתה יכול להשיג גם בפחות מ-10,000.
אז אני עשיתי גיגול בזמן שדיברנו. סוס רגוע, לא איזה סוס, אתה יודע, משהו כזה. הוצאה שנתית, ההוצאה השנתית על סוס זה $2,500, שזה לא נראה לי יקר.
לא, זה לא יקר.
שבתוך זה מגיע manure management, שירות פינוי חרה, אוכל, שהם אוכלים hay בכמה אלפי דולרים.
כן.
Annual cost of owning a horse.
יש פה באזור גם חוות שמוכרות hay, אגב, די נפוץ.
נראה לי שהסוס זה העלות.
העלות הראשונית, כן.
אתה רוצה לדבר על GPT-3? זה די מגניב, לא?
כן, היום נרשמתי לקבל גישה ל-API.
כן,
ל-uninitiated, כי אני לא חושב שיש הרבה אנשים שיודעים, אבל זה יהפוך להיות דבר מאוד פופולרי בקרוב. לפני כמה שבועות, OpenAI, איזה אינישטיב שנקרא OpenAI, הוציא מנוע חדש, תנאי, רק לסגור את הדלת למה, כולם תבינו. הוציא מנוע הסקה, אני הייתי קורא לו, למרות שהוא עושה דברים אחרים גם, שנקרא GPT-3, אתה יכול לשאול אותו שאלות, אתה יכול להכיל אותו אנגלית, והוא מחפש אינטנט, הוא יודע לחפש, לא הבנתי אם הוא מחפש בעצמו על כל, שיהיה לי את ה-API, אני אעשה עם זה כמה דמויים, אבל ראיתי טקסטים שהוא כתב, אתה יכול להגיד לו, תכתוב לי טקסט בסגנון ביל בר, שלחתי לכם את הדוגמה, וזה היה משהו כמו לקרוא, משהו קצת פסיכוטי, אבל קוהרנטי לחלוטין, מבחינת התחביר, מבחינת הטקסט, מבחינת הקונטקסט, העובדה שהיה הוק, שזה אומר שבהתחלת השיחה הוא נותן פתיחה לבדיחה, ובסוף השיחה הוא, אתה יודע, הוא מחזיר את זה אחורה, אז הסגנון כולו היה שם. רק היו חסרים כמה דברים, ראיתי אנשים שמבקשים ממנו לכתוב בשבילם SQL queries, איך לגשת ולמצוא דברים, והוא עושה את זה לא רע. אני בטוח שאנחנו רואים את הטופ, אתה יודע, 10% או 5% של הדברים המדהימים שהוא עושה, וכל השאר יוצאים משם כל מיני זבלים למיניהם, אבל זה קפיצת מדרגה מטורפת. אני חושב שהוא נמצא במצב שבו הוא יכול לנהל שיחה חצי קוהרנטית, במיוחד על נושאים מאוד מאוד מוגבלים, אבל יכול להבין את הכוונה שלך בצורה מעולה, שזה משהו מעניין.
אני חושב שגם אחד הדברים המגניבים זה, היום ראיתי, כל יום אני רואה כמה דמויים, וזה אחד מהכמה מפוצץ לך את המוח, אז בגדול, זה מנוע ליצירת טקסט, אז אתה יכול לעשות עם זה משהו שיחתי, הוא יודע להגיב וגם להתייחס לתשובות קודמות, אז נגיד, אתה יכול לשאול את הבוט, היי, מה שלומך? הוא אומר לך, בסדר, איך אתה? אתה אומר לו, סבבה, היום הייתי, לא יודע, בפארק, אז יושב לך איך היה בפארק. אתה מבין, כאילו, זה משהו המשכי כזה, אבל החלק השני זה יצירת מסמכים, שזה סוג של אוטו-קומפליט נורא ארוך, כן? ויש שם איזשהו משהו שנקרא טמפרצ'ור, שמאפשר כאילו לבוט להכניס איזשהו אלמנט יצירתי, לא לבוט, לדבר הזה, ו... אני בטוח שרון מקשיב לשיחה, והוא מתפתל מכמות הדיוקים, אבל...
גם רון לא נגע בזה, הוא רק קרא על זה.
אבל הוא עדיין יכול להתפתל מדיוקים. אבל בגדול הזה, היום ראיתי מישהו, אתמול ראיתי מישהו שהפך את זה לפונקציה באקסל, שתעשה שווה GPT, פותח סוגריים על AI, וזה מטורף. נגיד, אתה כותב... ג'ף בזוס, אתה יודע, כל A ו-B, אז ג'ף בזוס, ואז ב-B אתה כותב אמזון, אתה כותב, לא יודע מה, סונדר גוגל, אתה כותב טים קוק אפל, ואז הוא כתב מרק אנדריסן, אתה יודע מה זה?
כן, כן.
ואז הוא עושה GPT, אז יצא אנדריסן אורוביץ, ואז הוא משחק עם הרבה דברים, וזה לבד כאילו הוא מנסה להשלים את זה על סמך מידע. זה אחד, שתיים, מישהו עשה, שזה יסביר מסמכים משפטיים מורכבים בשני משפטים, שזה די מגניב. אתה שולח לו פרגרף, אתה מאמן אותו, אתה יודע, כי הרי משפטים, מסמכים חוזיים זה סוג של קוד, נכון? זאת אומרת, כתוב בצורה די סטרקצ'רד, אז הוא הסביר שלושה פסקאות, ואז הוא נתן ל-GPT להסביר את הפסקאות האחרות, פשוט הסביר את זה בצורה מעולה, ואז הוא עושה הפוך. הוא כתב משפט נורא ברור של תעשה לי פסקה על כך וכך, ואז כתב את זה במשפטית כזו נורא מורכבת. אז אמרתי ל-CFO שלנו, תארזי, הותה חוות מוחלפת, ואז אמרתי גם לליגל, אוקיי, גם מה תארזי אם אתה לדרך? כל מה שנשאר זה שזכתוב PRD, ואז גם אני הולך הביתה. זה נורא מרשים, זה נורא מרשים. כמובן שאנחנו רואים רק את הדברים המגניבים באמת, אבל גם שואלים אותו שאלה, שהוא שאל שאלה, על סמך כל מה שזה, מה הוא שאל? איך לגייס חבר בורד לסטארט-אפ שלי? והוא קיבל מאמר של כמעט שני עמודים, שקראתי את כולו, והוא מעולה, הוא גם שימושי, הוא מחלק לנקודות, הוא קוהרנטי, זה ממש מרשים. אז אני עכשיו רוצה לאמן, אני רוצה עכשיו לעבוד ב... ולאמן אותו על כל מיני צ'אטים של שירות לקוחות, ולראות אם אפשר לייצר סוג של אי שירות לקוחות וירטואלי שהוא נורא מדויק. כי עברנו לאחרונה על עשרות חברות בוטים, עם כל מיני הבטחות משין לרנינג, משין לרנינג, וכל אחד עם הסיפורים שלו. ואתה יודע, התוצאה הכי טובה היא בינונית. אתה מבין שבסופו של דבר אין מענה לשאלות מורכבות למענה אנושי. אז מעניין אותי אם הוא יצליח להתחרות בזה. אז זה ממש מגניב, זה ממש ממש מגניב. אז יש אנשים שיוצאים את זה מפרופורציה, יש הרבה מומחים שם אותי רגוע, כולל סם אלטמן בעצמו, שהוא המנכ״ל של החברה הזאת או משהו כזה, שאמר כאילו, חברה, אתם כאילו, hold your horses, וזהו. עד פה horses, 3,000 עד 5,000 דולר לסוס נחמד, וסוסים שמנצחים, מה שנקרא, משהו כמו 10,000 דולר.
כן. לפרק הבא, רשימה של מילים שאנחנו שונאים, או שאתה רוצה לעשות את זה עכשיו בתור סיום?
בוא. תגיד, מה זה אוריינות?
אוריינות זה היכולת להבין תוכן, נכון? היכולת להבין תוכן, בקיאות.
אוריינות.
כן, בוא נבדוק. מה, לא עשית גוגל על זה?
מכתז.
לא יודע מה זה מכתז.
מכתז זה כזו שמש פריצה מים בהפגנות.
כן. אוקיי.
בטח מהמילה להטיז ומחבא אש שמטיז מים.
אוקיי, שנייה. אוריינות במשמעותה הבסיסית היכולת לקרוא ולכתוב. במהלך הזמן חלו שינויים בתפיסת המושג אוריינות, כך שהוא כולל מובנים רבים יותר, אלא רכישת המיומנות של הבנת הנקרא והבאה בכתב. המושג אוריינות מציין שליטה במגוון יכולות תקשורתיות הנחוצות לצורך תפקוד נאות בחברה, למשל דיבור, ההבנה והתבוננות. אני מאוד מאוריין.
אני מאוריין, נשמע מה יש לך להגיד בנושא.
כן.
תכלול.
תכלול. תכלול, תכלול נראה לי כמו איזה הפלצה.
תכלול המאבק בקורונה, הוא מתכלל את ה...
כן, זה נשמע לי כמו משהו, אתה יודע, נשימה עצמונית, איזה הפלצה.
עצמוני.
כן, הפלצה של איזה דביל באיזשהו מקום. שהפכה להיות איזה מילה.
אני אגיד לך מה הבעיה.
כן.
הייתה את המילה תפעול.
כן.
תפעל, תמג.
כן.
ואז, וזה מה שחייל עושה, חייל מתפעל דברים.
כן.
נכון, הוא מתפעל את הרחם, מתפעל את המג, מתפעל את הממייה. ואז הבוס של הבוס שלו, המפקד של המפקד שלו, גם רצה לעשות משהו. אתה לא יכול לתפעל בתור אלוף, או סגן אלוף. בתור סגן אלוף אתה אומר לו, אני לא מתפעל, אני מתכלל.
מתכלל, כן. כן, ואז הוא קובע שאפשר לחזלש.
או, אם אתה מתכלל כמו שצריך, אתה יודע מתי לחזלש.
כן. בוא נראה מה עוד, איזה דברים מטומטמים הבאה לנו היום? בוא, כמו שאמרנו, בוא.
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 אבא. אבא, בוא.
אבא לי.
לא, אבא. אבא לי זה כאילו, אני לא יודע איך שאבא לי עובד לי, אבל אבא, ממש לקרוא למישהו שהוא לא אבא שלך, אבא?
לא, אבל זה אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע, נכון? תאטה, תאטה.
זה הגיע מזה?
אני משוכנע שזה הגיע מזה.
לא, אבל תאטה, אתה קורא לבורא עולם.
לבורא עולם, כן.
אבל אתה לא קורא לבן אדם תאטה, אתה קורא לו אבא. אבא, בוא, אבא
שחל. אתה לא תקרא לבן אדם, אבל תתן לו סוג של כבוד, כמו שהם קוראים, כמו שיש אנשים שקוראים כזה שני רבי, רב פוקס. רב פוקס, אני יכול לשאול את השאלה. אני אגיד לך.
הוא אמר לתכלל.
אז דוד, אבא, תתה, אח.
בוא, אני אעצור פה ואני אבקש מכל המקשיבים שלנו לעשות מתיחה בשירותים של העבודה פעם באה. כמו שאתם עובדים בבית, תעשו את המתיחה הזו לאשתכם. תגלגלו מעט את הנייר טואלט החוצה מהגלגל שלו, תמרחו אותו בנוטלה ותגלגלו אותו בחזרה, ואז תמתינו שאשתכם תלך לשירותים.
מה, עשית את זה?
עשיתי את זה בעבודה לפני שנים, לפני המקום הנוכחי ולפני המקום שלפני זה. עשיתי את זה, ואז קיבלתי שיחת נזיפה שבה אני צריך להתנצל בפני בן אדם שרץ החוצה עם התחתונים מושפלים עד הברכיים בצרחות אימה. אוקיי, בוא נחזור, איפה היינו ב...
לא, לא, לא צוחק, כי אם מישהו ממאזינים עובד בחברה שלי, אני רוצה להגיד להם שזה לא יהיה מקובל עלינו. אבל זה עדיין יהיה מצחיק. זה יהיה מצחיק ולא מקובל באותו זמן.
נכון. מה, איזה עוד מילים מטופשות יש?
לקמפל?
לא.
אבל כל מיני תכנות...
לא, אני אגיד לך מתי לקמפל זה מטופש. ואני יכול להתערב איתך, אתה מסתכל על כל וידאו, על כל איזה סרטון שהופק על ידי מחלקת HR, שמביאים איזה שאולי,
זה תמיד מייקרוסופט, זה תמיד מייקרוסופט שמנסים...
זה מייקרוסופט, אבל תמיד כל מיני סרטוני תדמית, כאילו מצחיקים, גיחי גיחי, מפגרים כאלה, שבאים וזה, ואז מגיע איזה מישהו ואומר, אתה יודע, מישהו מה-HR הזה אפילו לא יודע מה להגיד, אז בא, אז אנחנו נקמפה לכם פה איזה משהו.
אוי, מי זאת? רותי מה-HR? רותי, איפה זה? הטרמינל, תפתחי לי טרמינל.
בשביל הקומפילציה, אני רוצה לקמפל לי פה איזה קוסטי, בסדר?
אני יכול להראות לך את מוצר השבוע?
תראה לי את מוצר השבוע. מה זה, גילסו אפי? מה זה, בטלאג? אני לא מצליח להבין. מה זה, זה פלשלייט? מה זה?
בוא נוריד את הרקע.
זה טבעת.
אוקיי, אתה רואה את זה? ומה זה נראה? בוא נראה את הפיח נחש.
זה לייזר?
נראה כמו לייזר סלש פנס משהו. מוכן?
כן.
מה הדבר שאני עושה?
שולף אותו החוצה, פותח לו את הרגליים, מה זה, מצלמה?
שים לב, מוכן?
כן.
מוכן?
כן, יו, אפי, מה זה, זה רובוטריק.
נכון? תקשיב, זה $12 באמזון.
כמה זה?
$12 באמזון, חכה.
אוקיי, הבנתי, עכשיו אתה שם על זה את ה... זה זרוע... זה כזה אנטי-קליימקס מטורף לדבר הזה, שמת עליו את הטלפון, אפי, מה זה הורדת לי עכשיו? לא היית צריך לגלות
ממנו. תקשיב, זה סטיין לטלפון שהוא סופר יציב, ואני עושה שיחות זום עכשיו לפעמים מהטלפון, ואז אתה מחזיק ככה, כן?
זה עלוב ונורא ותשלח לי את הלינק.
תקשיב, נכון? כן, זה גם סלפי סטיק, זה גם סטנד, זה דווייס אגנוסטיק,
זה גולנפק.
תקשיב, זה מעולה, הטלפון שלי הזה כל היום, ופה יש לך עוד ציר שאני מאוד מעריך את ההנדסה, שאספר איפה המצלמה שלי.
מה אתה מראה לי, אוקיי.
וזה, אנחנו לא נחזיק את זה בכל מיני זוויות. תקשיב, זה אחד הסטנדים היותר שווים.
או, הנה עוד מילה שאני שונא, אם לא ה. זה, אם לא ה. זה אחד ה, אם לא ה.
נכון. האמת, שאני אמרתי את זה, אני עכשיו רצתי אחורה... את מה שאמרתי, ואני לא אוהב את מה שאמרתי.
נכון, זה אחד הסטנדים, אם לא, ה. אוקיי, אפי, אני חושב שמספיק להיום, עשינו פרק יפה.
בוא נה, לא דיברנו על הקורונה כל היום, איזה יופי.
מה יש לדבר על זה? זה נפטר, לא? זה נגמר מאחורינו הסיפור הזה. אני רואה חברים שלי מעלים מסיבות מפה בוואלי. פה בוואלי.
אני גם ראיתי את אותו פוסט שלך.
לא, זה לא מצחיק.
אוקיי, זה מצחיק. אתה יודע למה?
למה?
אני לא... כי אני עברתי את השלב הזה, שאתה נמצא בו.
כן, ובכן, אני אספר לך ששמעתי שכל מיני חבר'ה חלקו ביניהם ג'וינטים ונדבקו אחד מהשני.
זה באמת מטומטם כל כך?
כן. כאילו, מי מהשני הם ג'וינט?
אשתי עכשיו לא היה לה כלב אף פעם, אז היא לחוצה בטירוף. בטירוף, היא קוראת כל דבר אפשרי על כלבים. ואז היא אומרת, אתה יודע שיש תופעה שגורים מתים בגיל 8 שבועות? אמרתי לה, כן, גם יש תופעה של תינוקות מתים ב8 שבועות. אז היא אומרת לי, לא, באמת, כאילו יש איזה משהו שנקרא פאפי משהו סינדרום.
כן, יש כזה דבר גם לילדים.
ואז היא אומרת לי, אתה יודע שגורים יכולים למות מהרפס בגיל 12 שבועות? אז אמרתי לה, טוב, אז אני אזיין את הגורה בגיל 13 שבועות.
יופי, יופי.
היא לא צחקה.
אני חושב שמיצינו את הפרק הזה. יאו.
אתה יודע, אתה יודע שאם גור אוכל ענבים ושוקולד הוא מת?
אה, אבל לפחות הוא טעים.
לא, אז זה נורא חמוד, זה נורא 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 חמוד לראות בן אדם מבוגר שמקבל את הכלב הראשון שלו בפעם הראשונה, ההתרגשות והכל, ורק אני חושב מתי אני ארכב עליה.
אני מסיים את ההקלטה, אפי, שנייה אחת, תגיד להתראות.
ביי.